עכשיו ב-103 FM. 5 עם אריאל דד ורוני בר-און. 103
FM. שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הטוב. את עזרא יכין אי אפשר להפחיד עם שוטר רע או לשמח עם שוטר טוב, ולכן המילים הבאות הם הצדעה ללוחם ותיק שזכה היום באות יקיר ירושלים. עזרא יכין היה תינוק כשניצל בעיר העתיקה מהטבח של מאורעות תרפ"ט. בן 15 הצטרף ללח"י כמדביק כרוזים. אחרי שחברו הטוב אלכסנדר רובוביץ' בן ה-17 נחטף ועונה למוות ונרצח בידי קצינים בריטים, אימץ עזרא את הכינוי אל נקם. הוא נלחם בקרבות בירושלים, בליפתא ובדיר יסין, ובניסיון הפריצה לעיר העתיקה בו נפצע אנושות בראשו ואיבד את עינו הימנית. את עזרא אני מכיר מאז שהייתי ילד. היה לו קיוסק ברחביה ועל גגו פסל ג'ירפה ענקית שיצר אחיו הפסל אברהם, והוא היה מאנשי לחי הנאמנים שיסדו עם אבא שלי עליו השלום את הירחון סולם למחשבת חירות ישראל, וכל השנים ראה בעינו האחת טוב יותר ובהיר יותר מרבים אחרים, ולא חדל ממאבקיו למען עם ישראל וארץ ישראל, והוא גם בגיל 92 ממשיך לכתוב ספרים ולהתרוצץ בכל רחבי הארץ, להרצות לבני נוער ולחיילים, ועל פי רישומי צהל כבר 9,000 הרצאות, והוא איש המילואים הוותיק הפעיל ביותר בצהל. בספריו ובהרצאותיו הוא מספר את האמת על לוחמי חירות ישראל ומלחמתם מנקודת מבטו הממוקדת של איש מחתרת מן השורה, ובאמת מיקירי ירושלים.
שלום, אני רוני ברון, בני היום השוטר הרע. שוטר רע לכבודו, כבוד השופט עודד מורנו מבית משפט השלום בפתח תקווה. כבודו גזר עונש של 7 חודשי עבודות שירות על מורה בן 29 המלמד בבית ספר חרדי, שביצע ב-17 מתלמידיו קטינים בני 6-9 עבירות רבות של מעשים מגונים בנסיבות מחמירות, תוך שהוא מנצל את מעמדו ואת תמימות הילדים. העבירות בוצעו בין היתר בכיתת הלימוד ממש. מזעזע? לא את כבודו. כבודו מצטיין במתן גזרי דין מופרכים. לפני 4 חודשים גזר 4 חודשי עבודות שירות על מורה שביצע מעשה מגונה בתלמידה. במקרה אחר גזר 10 חודשי מאסר על רופא שביצע עבירות מין בילדים. בכל המקרים הנוראים האלה דרשה התביעה עונשי מאסר ממושכים לריצוי בפועל, וכבודו בשלו מחבק את הפושעים. ישמן הכבודו, איך היה חש כבודו אם אחד מילדיו היה חוזר מבית הספר ובפיו סיפור אימה על מורה שעשה בתלמידיו מעשה מגונה בכיתה? משכך, ומשברור שכבודו אינו מתאים ואף אינו ראוי למלא את התפקיד שהוטל עליו, יועיל נא כבודו לארוז את מטלטליו, לפנות את מקומו ולבחור לעצמו עיסוק מכובד אחר. אתה הבנת את זה, כבודו? ואם אני לא הצלחתי להסביר, אז שם שר המשפטים או נשיאת בית המשפט העליון יצליחו להעביר לכבודו את מה שנדרש ממנו.
שלום רוני, מעולם לא שמעתי כל כך הרבה פעמים כבודו שמעידים על כל כך מעט כבוד, אבל...
כן, אתה יודע, אבל אחרי ששמעתי אותך מדבר על הגיבור, שלמרות שאיך נאמר, ראה רק בעינו השמאלית את כל מה שמתרחש, הצליח להישאר גיבור כזה, לדבר על סוטה כזה ועל שופט כזה, זה קצת לא מתחבר לי. אבל אלה, זאת המציאות שלנו, זה סיפורי גבורה וסיפורי תועבה.
ככה, כן. אסף נבו העורך והמפיק, אחרי על השידור תום זוהר. יש לנו איזה חוב קטן מאתמול בעניין משאל הטוויטר. אנחנו בחצי הגמר הראשון לגבי אושיית הקורונה החביבה עליי.
נהייתם נינג'ה, חצי גמר כן, ראשון. כן, כמה כן, חצאי כן. גמר יש לכם? אתם יודעים שלגמר יש 2 חצאים. אבל שרוצים למשוך עניין, אפשר לעשות 8 חצאים לגמר אחד.
כן, ב-5 יחידות מתמטיקה יש כמה
חצאים. מפריך את המתמטיקה, כן.
2,657 קולות. נמנו וגמרו שבחצי הגמר הזה נדב אייל זכה ב-52% מהקולות ופרופסור גמזו ב-21 ופרופסור ערן סגל ב-18 קולות וכמעט 9% לפרופסור גליה רהב והמשך יבוא, אנחנו נמשיך עם הדברים האלה.
בחצי הגמר כבר יש 4 קבוצות, נכון?
נכון.
בשני חצי הגמר, זאת אומרת, תשמע, עשיתם פרסה מהמתמטיקה במשלים.
מסובך מאוד העניין הזה. עכשיו ככה, אנחנו יכולים להתחיל לעבוד?
צריך.
ערב טוב ושלום לאבי ניסנקורן, מפלגת הישראלים, לשעבר שר המשפטים ויושב ראש ההסתדרות.
שלום אבי.
כן, שלום, ערב טוב, שלום.
מה שלומך?
תשמע, אני קיבלתי עכשיו כמו כולם את הנתונים של מדד העוני ואי השוויון ל-2020. אני חייב להגיד, תמונה מאוד מאוד קשה, וזה מראה, וזה לא מפתיע דרך אגב.
למה? אתה היית בממשלה.
תשמע, הייתי שר משפטים, לא שר אוצר, וגם לא ראש ממשלה.
יש אחריות מיניסטריאלית.
אחריות כוללת, אתה יודע.
אחריות כוללת, אבל יש דברים שאני יודע לעשות, ויש דברים שלא. כשיש לך, כשאתה שר משפטים, אתה לא אחראי על התקציב. עכשיו אני רוצה להגיד לך, כשראש ממשלה לוקח כבן ערובה את תקציב המדינה למינים אישיים שלו, ושם פס על האזרחים, וזה חלק מהסיבה שהממשלה הזאת לא המשיכה, אז זה מה שקורה, תקשיב.
תשמע, זה מאוד משכנע מה שאתה אומר, אז...
תן לי רגע לשחרר גם...
קיטור, בסדר.
העצבים שלי גם, בוא, אני עצבים שלי גם כאזרח.
לא, 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 זה לא עצבים, זה תעמולת בחירות, זה בסדר, תמשיך עוד חצי דקה.
לא חשוב, לא חשוב, בסדר, לך עם זה, קדימה.
תודה. תראה, יש לך אנשים שנכנסו למעגל העוני, עכשיו, אתה יודע, באופן מלאכותי, מדד העוני ירד, כי המספרים ירדו. אז כאילו מראים שיפור. תשמע, אנשים בישראל, כל כך הרבה אנשים עניים, ואין תוכנית, ואנחנו כבר, בסוף שאין תוכנית, אתה אומר לי, אני כיור הסתדרות, עליתי צריכה לנו ב-1,000 שקלים, ונלחמתי לצמצם את מדד העוני, ואתה יודע, והיה לי שותף. היה לי שותף כפלון. עכשיו, אין לך שום איזון. יש לך את ישראל כץ שכל אירוע רק עם הפקידים שלו, מפטר אחד אחרי השני ומאשים אותם. יש את ראש הממשלה שאומר לו לא להעביר תקציב.
עכשיו מותר לנו, אבי, מותר לאריה ולי להתעצבן עליך לכמה דקות?
לא, אנחנו ממש לא מתעצבנים. לא, ממש לא מתעצבנים. אני רק מבקש לדעת אם הדברים שאתה אומר הם כל כך נכוחים, ואני השתכנעתי כבר, איך זה שהליכוד מקבל 30 מנדטים בסקרים ואתם 4 על סף לא לעבור את אחוז החסימה?
אני אגיד לך, אנחנו אחרי הרבה שנים שהמילה מרכז שמאל נעלמה מהמפה הפוליטית. וצריך להחזיר את זה. וצריך להחזיר את זה שאנחנו גם מדינת רווחה, בצד שוק חופשי, וצריך להחזיר את זה, ולוקח זמן, וצריך להטמיע את זה, ונכון. עכשיו יש לנו חודשיים להטמיע את זה, ואני אומר לך, בחודשיים האלה אנחנו נטמיע את זה. יש בית, וזה יהיה בית גדול, למרכז שמאל הישראלי, ואני אומר לכם, בואו נחכה
לרביעי לפברואר,
ואחר כך
הלאה, ואז נדבר אותך. עזוב את ההיסטוריה, אני לא רוצה לשאול אותך מי נתן לנתניהו וקץ את השלטון לפני 8 חודשים, עזוב, לא מתעסקים עם זה, מתעסקים עם ההווה והעתיד. איך תעשו את זה? תעשה לי טובה, אתה איש מאוד ריאלי, אנחנו עוד מכירים מהימים שהיית בא עם אופר עיני אליי ללשכה. אתה איש מאוד ריאלי ומאוד רציני, ובאמת, וגם מילאת תפקיד שר המשפטים, אני מוכרח לומר, גם את הדיסציפלינה הזאת אני מכיר, כפי שאתה יודע, יוצא מהכלל. איך תעשו את השינוי הזה? נותרו 63 יום. הצגתם מועמד שבא ואומר, אני או ביבי? וזה פתטי קצת, אבי.
תראה, אני אגיד לך, יש פה, קודם כל, זה בא להביא מסר.
אוקיי.
זה ביבי המושחת מול חולדאי שיודע לנהל והוכיח את עצמו. אבל אני בא ואומר לך ברמה של איך נעשה את זה. אני חושב שהמפה הפוליטית היום היא לא טובה לביבי. ברמה המפה של המפה הפוליטית, האפשרות שלו להקים ממשלה...
דבר על עצמכם, מה אתה כל הזמן מדבר על ביבי? ביבי שידאג לעצמו, יש לנו פה טונה של מרואיינים שמסבירים את ביבי. דבר אתה על המהפכה שאתם רוצים לעשות.
טוב, אז שאלת ותן לי להשתים שנייה.
בבקשה.
ולכן אני חושב שיש פה אפשרות למהפך. עכשיו, יש ציבור גדול מאוד שיושב על הגדר, רוב הציבור שיושב על הגדר הוא במרכז שמאל. תזכרות סטטיסטיות שאנחנו עשינו. ואני חושב שאחרי ששבוע הבא יהיו ייחודים, ואחרי שמפת הייחודים ואנשים שירדו מהמפה הפוליטית תתבהר, אנחנו נייצר מצב, יהיה מצב, שבשבוע דבר במגרש תהיה ודאות. רוב הבעיה כרגע זה חוסר הוודאות של המגרש של מרכז שמאל. ולכן אני כן חושב שיש מספר מנדטים גדול, והישראלים יכולים בהחלט להיות מפלגה דו-ספרתית בצורה מאוד מאוד ברורה, ואני מאמין, אני אומר לכם, דבר עוד שבועיים שלושה ואתם תראו שם פרופלית תשתנה.
יכול להיות שהימרת לא נכון? יכול להיות שהימרת לא נכון כשהחלטת ללכת על חולדאי ולא על לפיד?
אז אנשים צריכים להבין ולהכיר אותי. אני הולך תמיד לפי בסופו של דבר הקו אידיאולוגי, תמיד. וכשאני באתי ואמרתי שאני רוצה מרכז שמאל, חולדאי מייצג מרכז שמאל, הוא משקף את הערכים שלי, ואני משקף את הערכים גם שלו. אנחנו בסופו של דבר מאמינים במדינת רווחה, מאמינים בכלכלה חברתית. הנושא הזה של השתי מיליון, למה פתחתי בו? כי זה המהות של תמצית החיים שלי הציבוריים בעשרות השנים האחרונות.
אני מאמין לך, רק השואל אריה, מי הביא אותך משלושת החברים לפוליטיקה? גנץ או...
גנץ. גנץ, ואני אגיד לכם...
אז התאכזבת, בסדר, אני יכול להבין, אני לא אוהב...
אני אגיד לך גם מה היה כשבאתי עם גנץ. אני כשישבתי עם גנץ הרבה מאוד ישיבות. הסיכום ביני לבין גנץ היה שאנחנו הולכים ומקימים את הניהול העדור. זה לא קרה, מהרבה סיבות. זה בטח לא בגללי. אני לא סופה מהדרך המרכזית. אני חושב שאסור, בעיניי, קצת עולם שלי, אסור שלא יהיה בית למרכז שמאל בישראל, ושהכל יהיה רק כלכלה שהיא לא כלכלה חברתית. זה פסיסת העולם שלי, ולכן אני נאבק על זה ויאבק על זה.
אז עכשיו, אבי, אנחנו שומעים שמה שאתם רוצים שיציל אתכם זה להחזיר את בוגי. להחזיר, איך זה נקרא? תלם? תלם, נכון?
אני לא יודע מה אתה שומע. אנחנו לא עוסקים כרגע בחיבורים. כל העיסוק בחיבורים יהיה רק שבוע הבא, וכל חיבור יהיה לפי תפיסת העולם שאנחנו מאמינים בה. הכל צריך להשתלב.
והסיפור של חולדאי, הכל בתנאי שאני מקום ראשון, ימשיך לעמוד על הפרק, או שיש רוח נגדית קשה, צריך טיפה להתכופף ולחכות עד יעבור זעם, ואז לחזור עם הסיפור הזה?
תראה, שבוע הבא יהיה דיוני חיבורים. השאלה איך זה בסוף יתנקז, אם זה יהיה גוש אחד, או שזה יהיה רשימה אחת, או זה יהיה שתי רשימות. אנחנו עוד לא יודעים איך זה ייראה. זה יכול שזה יהיה רשימה אחת, שהישראלים תרכז את כולה עם מפלגות קטנות, אבל אני אומר עוד פעם, בקו של מרכז שמאל. ויכול להיות שבסופו של דבר יהיה חיבור עם יש עתיד. היחסים טובים, אין פה בעיית מערכת יחסים עם האנשים. אנחנו נראה את זה שבוע הבא, ולפי זה אנחנו נתנהל. ולפי מה שטוב בעצם לגוש שרוצה בעצם להוביל שינוי. אבל חשוב מאוד בעיניי שבתוך ממשלה שתקום יהיה מרכז שמאל חזק. אני חושב שזה משקף את הערכים שלי, גם הדמוקרטיים, גם הערכים של כלכלה, גם הערכים של צמצום פערים, גם הערכים של פריפריה. אתה יודע, אני בסופו של דבר, לי מאוד מאוד חשוב, ואני חושב לישראלים מאוד מאוד חשוב, איך תראה החברה הישראלית. אני חי את זה 30 שנה, אני אמשיך להיאבק על זה, ואני חושב...
בסדר, אבל אתה צריך... אבי, לא מתווכחים עליך, אתה ראוי מאוד. מתווכחים על הדרך שבה אתה בוחר את הכוח להשפיע. יש מצב שגם גנץ נכנס לחבילה שלכם?
אני לא רואה את זה קורה.
לא רואה.
אני לא רואה את זה קורה, כי אמרת, הוא יחסב מאוד.
אתה מבין איך אתם עובדים בחיבורים? עוד חיבור אחד אין לך קונקרטי, אבל פסלות כבר יש.
לא בגלל, לא תשמע.
לא בגללך, לא בגללו, אבל זה לא קורה, זה מה שאתה אומר, נכון?
לא, אבל תקשיב, כאלה יש הרבה אנשים שרוצים להתחבר. ואני חושב פשוט שלא עושים חיבורים פעמיים, עושים את זה פעם אחת. אתה לא יושב ועושה את זה כמו בדילול של מניות, אתה לא יושב פעמיים ועושה פעמיים דילול. אתה פעם אחת יושב ומכריע. ואני חושב שבלכן זה הכל נתחל לשבוע, אבל בבית צדק, לא עושים את זה פעמיים. וזה גם יוזמה שלנו והחלטה שלנו. הדבר השני, זה לא עניין של פסול. זה עניין שכשאני הולך עם קו מסוים, 6 חודשים, 7 חודשים, להגנה לדמוקרטיה, ואחר כך מוצא בישיבה עם חיים רמון, מסביר לי למה כל הקו שלי היה מותר, וצריך לעשות קו הפוך, לטובת ביבי, ובקטע הזה הוא ביביסט. ובני גנץ תומך בזה. אני לא יכול, בוא, בסוף, אנחנו צריכים לשרת ערכים.
טוב, עברת את זה מצוין, אבי. עברת את זה מצוין, תודה רבה לך.
מפלגת הישראלים, תודה רבה.
תודה רבה שהיית איתנו,
תודה רבה. תודה רבה, ושיהיה לכולם בריאות.
בהחלט.
וערב טוב לרון פרוסאור, ראש מכון אבא אבן לדיפלומטיה בינלאומית במרכז הבינתחומי, ומי שהיה שגריר ישראל באום, הוא מנכ"ל משרד החוץ. שלום לך.
שלום.
שלום, רוני ואריה.
איזה הקדמה. להציג אותך לוקח רבע תוכנית.
אז עכשיו תגיד, מה יהיה עם היחסים שלנו עם ארצות הברית, כשג'ו ביידן נשיא, ולקח איתו חצי מהצוות של אובמה?
אז תראו, מה שמאפיין את זה, זה שבשלוש מילים, כל הצוות שלו זה ניסיון גיל וגיוון. הקטע של הגיל, תראו, ג'אנט ילד 74, קרי 74, ריל ברנס בן 64, יש לנו עוד סיכוי לתפקידים בכירים, תראו, זה לא עוד כל. אבל
אנחנו בעד, רון, מה איתך? אנחנו בעד.
רון, אני יודע, אבל תראו, והגיוון הוא באמת מדהים. זאת אומרת, יש פה אצל טראמפ 21 מתוך 23 חברי קבינט, דרך אגב, הם מסתדרים, שימו לב, רק עם 23 חברי קבינט כבר כמה שנים, ומצבם לא כל כך גרוע.
טוב, זה אמריקה, מה זה אמריקה לעומתם?
אתה יודע איזה יחס חוב תוצר יש להם? זוועה.
כן, מה אתה משווה בכלל את המעצמה הזאת שיושבת פה במזרח התיכון לעומת הפרובינציה הזאת מעבר לאטלנטי? תפסיק עם זה כבר, די, תתעורר.
זהו, אז אצל ביידן המספר של בגדול גברים לבנים ירד לעשר, יש להם מכל טוב, מה שנקרא, מוצא מקסיקאי, טרנסג'נדרי.
טוב, זה הכל פנימה, זה הכל פנימה, זה הרי לא משפיע פה ליהודים, הסיפורים הלבנים, שחורים ומוצרים כאלה ואחרים. איך אנחנו הולכים לחיות פה בארבע שנים האלה, שנאחל לו בריאות טובה ויציבות בשלטון?
טוב, אז הצוות טוני בלינקן ווונדי שרמן, שהיא סגנית שרת החוץ, טוני בלינקן מזכיר המדינה, וביל ברנס שעכשיו ראש ה-CIA, כל החבורה הזו הייתה בקו הראשון של ההסכם עם איראן. הם מבחינתם חוזרים להסכם הזה, הם חוזרים להסכם הזה מתוך אידיאולוגיה. זאת אומרת, התפיסה זה התפיסה שאנחנו חוזרים להסכם, בסופו של דבר יש הרבה מאוד בציבור האיראני שמגוון שבסופו של דבר בתאריך ארוך יעיף את האייתולות. המאמינים בזה באמונה
זה מה ששאלו אותנו בשנים של אובמה, האם ניסיתם אי פעם דיפלומטיה?
נכון, אז הבעיה היא פה זה ציר הזמן, מכיוון שמה קורה בינתיים ועד עכשיו זה לא באמת הוכח. כל מה שלא הבטיחו לנו בנושא האיראני, מעבר לנושא של גרעין עכשיו, שנגיד יבחרו אנשים יותר פרגמטיים למג'ליס או הפרלמנט באיראן, לא קרה. הנושא של הגורנים שמטולים כל מיני אנשים במרכז טהרן, לא הפסיקו לעבוד. מה שהם עושים בסביבה לא השתנה. ולכן החזרה שלהם לסוגיה האיראנית, ולכן אני מתמקד בה, היא לא רק קשורה לישראל, היא קשורה לכל, אתה יודע, גם לסעודים, גם למפרציות, כל השכונה מסתכלת, ובסופו של דבר, כשהנושאת מטוסים הזו עושה תפנית לכיוון האיראני, היא בעצם משפיעה על האזור כולו, ולנו מבחינתנו, אבל לא רק לנו, תהיה אתגר גדול מאוד לשכנע, הפעם בתוך הדיונים בוושינגטון, שאנחנו באמת צריכים לשבת ליד השולחן, לשמור על האינטימיות, להעלות את ההשגות שלנו, כי בסופו של דבר אנחנו, כמו שאומרים, אם אתה לא על השולחן,
לא כמו בתקופה של אובמה.
הצוות האמריקאי שמטפל בסוגיה האיראנית, זה לא נראה טוב כרגע. לעומת זאת, עם יד על הלב, באמת, אחרי ארבע שנות טראמפ, עם סנקציות קשות על איראן, יש להם יותר אורניום מואשר מאשר לפני.
כן, אז זה נכון כרגע שהאיראנים בעצם חצו את הקווים האדומים, אבל אם אתה מסתכל על ההסכם עצמו, בהסכם האיראנים די שיקרו בחלק מהדברים שהם היו צריכים למלא. זה לא שהאיראנים היו ילדים טובים ופתאום נכון, הסנקציות היה להם, לסנקציות הייתה השפעה שלא מורידה כרגע שלטון, אבל בכל אופן היו מהומות שבהם האיראנים התושבים בטבריז, בשירז, באספהן, באו ואמרו, חבר'ה, לא יכול להיות שאתם נותנים כספים גם לחיזבאללה, גם לארגונים
אחרים, זה,
גם
זה,
כל מה לאכול כאן.
רון, זה סיפור של 15 שנה מהומות, ההפגנות של הירוקים, של הסטודנטים, כל פעם היו ערכות מצב, כן ייפול, לא ייפול, כן ייפול, לא ייפול, משטר האייתולות. עומד 15 שנה הפגנות שפה היו שורפות את הקרקע, לא עוזר.
הנקודה היא, אבל מה כן עוזר? כשבעצם מסתכלים גם על המדיניות של ארצות הברית מול צפון קוריאה וגם המדיניות מול איראן, אז כשבגדול הצד השני, קרי צפון קוריאה, לא מקיימת הסכם, אז ממשיכים והם חוצים את הקווים. ככה היה גם האיראנים. האיראנים הלא, הם מנהלי מסע ומתן מדהימים. הם הלא, כל קו אדום מפרקים לחמישה קווים סגולים ועוברים כל קו סגול. לפני שאתה אומר, ג'ק רובינסון, עברו את הקו האדום. העניין הוא שבאמת, לדעתי, הדבר המרכזי מבחינתנו, כי הממשל הזה יתמקד בדברים נוספים. יש להם, אל תשכחו שהחבורה הזו גם מול רוסיה, רואה את הרוסים כאשמים בהפסד של הילרי, יש להם בעיות גדולות בסין, בעיות פנימיות, אבל לנו, אם אני צריך למקד את הבעיה האסטרטגית האמיתית, יהיה מול החבורה הזו בסוגיה האיראנית, חבר'ה מנוסים, לא ישנו כל כך את השקפת עולמם, ואנחנו צפויים להרבה מאוד אתגרים, אבל מה שחשוב לי לומר זה לא רק מה יהיה, אלא מה אנחנו צריכים. אנחנו חייבים להיות ליד השולחן שבהם מתקבלים ההחלטות בוושינגטון.
תנקה את הצילינדר ואת הטוקסידו ותענוב את הפרפר ותחזור לשולחן.
רון פרוסור, תודה רבה לך.
תודה רבה. תודה רבה.
וערב טוב לשמרית מאיר, פרשנית לעניינים ערבים.
היי שמרית.
ערב טוב, היי שלום.
נו, דברי איתנו על היבלת הגדולה השנייה. הפלסטינים חוזרים לשולחן, לא חוזרים לשולחן, מה יהיה?
קודם כל אני רק שמעתי ממש את הזנב של רון, ואני חייבת להגיד שאני מאוד מסכימה. זה, זאת אומרת, מבחינתי או איך שאני רואה את הדברים, יש דבר אחד שזה איראן. כל השאר זה הסחות דעת, וכמו כזה כדור פינג פונג שמעבירים אותו מצד לצד, ואפשר להתמודד איתו. העניין הדחוף והחשוב לפעולה הוא העניין של החזרה להסכם הגרעין עם איראן ונרמול היחסים איתה מחדש. ואני אומרת את זה גם בהקשר של למשל טוני בלינקן, מזכיר המדינה נכנס, נתן איזו עבר שימוע בסנאט, ובשני הנושאים הפלסטינים והאיראני הוא ניסה להגיד יש זמן, זה לאורך הדרך, זה לא יהיה מיידי, זה תהליכים ארוכים וכולי. עכשיו בעניין הפלסטיני יש יסוד סביר להניח שזה נכון, שממשל ביידן אין לו שום אינטרס לשים את התשומות שלו ואת היוקרה שלו עם כל הדברים שיש להם על הראש, כן, בניסיון להשיק תהליך שלום ישראלי פלסטיני או להתעסק בעניין הזה יותר ממה שצריך. בעניין האיראני לעומת זאת, אני חושדת שזה מין כדור הרדמה שהם אומרים, כן, זה ייקח זמן, זה ייקח זמן, ובסוף אנחנו נשב מול מוצר מוגמר או פרי מוגמר של מסע ומדען אמריקני-איראני.
ובקרב הערבים את מזהה איזושהי התלהבות מחודשת? אבו מאזן מעביר איתותים שהוא מוכן לשבת עכשיו?
אז כן, תראה, התלהבות בוודאי ותכונה. זאת אומרת, מה זה ערבים? קודם כל, אין דבר כזה. אם יש משהו שלמדנו בשנים האחרונות, זה שאין דבר כזה ערבים. יש הרבה ערבים עם הרבה דעות וחלקן מנוגדות, ולמשל, המצרים, הסעודים והאמירויות היו מעדיפים עוד קדנציה של טראמפ. הירדנים מאוד מרוצים, כי הם כמעט היחידים שנכנסים לתקופת הכהונה של ביידן כשהם במצב טוב. הפלסטינים לבשו חג אתמול, בוודאי אבו מאזן שהימר בכל הכוח על החרמת טראמפ, והוא רוצה להגיע מוכן. זאת אומרת, הוא שומע את הקולות, הוא גם מדבר עם אנשים במעגלים הקרובים לביידן, והוא שומע את הקולות ויודע מאיפה הגיעה הביקורת. והביקורת המרכזית שכבר מתחילים לשמוע אותה בכל מיני ארגונים וכולי, היא ש... מה זה בכלל אבו מאזן? אבו מאזן הוא לא נשיא לגיטימי, עברו כל כך הרבה שנים מאז שהוא עמד
בבחירות. הנה, הנה, פה אנחנו באים למדור השלישי, הבחירות האלה שמתרגשות אלינו.
בדיוק, אז כשאתה יודע שהדבר הראשון שיגידו עליך זה אולי הדבר השני, אגב, הדבר הראשון שיגידו עליו שהוא משלם מזכורות לטרוריסטים, אבל אם זה, הוא ימצא איזושהי, זה ישראבלוף להתמודד, אבל הדבר השני שיגידו עליו זה שהוא לא לפי לגיטימי וצריך בחירות, אז אני אומר, הנה, אני מתניע תהליך של בחירות.
2006 האחרונות, נכון?
כן.
בלחץ נוראי של האמריקאים עלינו.
ועד היום אנחנו מתחרטים.
כן. תגידי, יש לך, יש בכלל אפשרות שיקרה שם משהו, איזשהו עניין טקטוני, או שחבל על הזמן בכלל, כל הבחירות האלה ממילא לא שוות, אם הם יבחרו חמאס, הוא לא יכיר בהם, אם הם יבחרו בעזה, גם לא יכיר בהם, יראו להם ברגליים, יזרקו את המגגות. תגידי מילה על זה.
אני אגיד לך, זה מאוד מורכב להפיק את זה. אם הם רוצים מאוד מאוד מאוד, כן, לא מתרשמת שהם מאוד רוצים, אבל נניח, חמאס מאוד רוצים, פתח פחות, בחירות, אז הם יכולים להפיק את זה, בחירות למועצה המחוקקת. בנוגע לבחירות לנשיאות, למרות שכבר מקורביו של אבו מאזן אמרו, למשל ראש הממשלה, שטייה וזה, הוא המועמד של פתח, כן, הבן אדם בן 85 עוד מה. הוא המועמד, בסדר, לא, ביידן נשיא, לא, הכל טוב.
במזרח חיים יותר מה שבמערב.
זהו, העתיד שייך כנראה לזה. אבל אבו מאזן לדעתי צריך להיות ממש מתאבד שיעי, הוא לא מתאבד והוא לא שיעי כדי להעמיד את עצמו לבחירת העם, הוא לא נשיא פופולרי, אחוזי התמיכה בו מועטים מאוד, וזה יהיה פיאסקו גם אם הוא יצליח לקמבן איזשהו מצג שווא שכאילו כמעט אף אחד לא מתמודד מולו. ולכן אם משהו יקרה זה אולי בחירות למועצה המחוקקת, לפרלמנט הפלסטיני, בחירות לנשיאות, זה נראה לי אנחנו עוד רחוקים משם, וגם אין כל כך לחץ עליו, כי אנשים אומרים אבו מאזן, אוקיי, נו, עוד שנה, עוד שנתיים,
הטבע יעשה את שלו. שמרית מאיר, פרשנית לימים ערבים, תודה רבה לך.
תודה רבה.
רוני, ביממה האחרונה שלו בבית הלבן, טראמפ העניק חנינה למי שהיה המפעיל של יונתן פולארד, לטייס אביאם סלע.
נכון.
אביאם לא מתראיין, אנחנו יודעים את זה, שנים אנחנו מנסים לראיין אותו והוא שותק, אבל...
הוא בצדק.
אבל איתנו יואב לימור, הכתב הצבאי של ישראל היום, הוא מגיש בקשת 12, והוא חבר של אביאם. ערב טוב יואב.
שלום, שלום.
מה שלום?
מה אתה מספר לנו על האיש ועל מעל עליו?
אני לא יודע מה אני מספר, רוני הכתיר אותי בתור דוברו, הלוואי, 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 אבל קטונתי, חברו, נראה לי זה טייטל הרבה יותר שווה מדובר.
הרבה יותר.
אני אגיד בקיצור, אחר כך תשאלו מה שאתם רוצים. אני חושב שבאיחור רב נעשה צדק בפרשה הזאת, כמובן בהמשך לסגירת המעגל של פולארד עצמו, אבל... אבי מסלע הרבה מאוד שנים נאלץ בגלל הפרשה הזאת לחיות בצל.
כן.
מה זאת אומרת בצל? הוא לא יכול היה לטוס לארצות הברית, אבל מה עוד? איך עוד הם הפריעו לו?
ארצות הברית זה החלק הקל, רוני השר אוצר, הוא יכול לעזור לך ולהסביר למאזינים מה קורה כשהאמריקאים...
זה לא רק לרדת ב-JFK לקנות בדיוטי ולחזור, זה אתה מחוסל עסקית, ואם מישהו יתפוס אותך עושה איתך עסקים, אז הוא מחוסל באמריקה. בקיצור, זה כלא, לא פיזי.
אנחנו עסקנו בזה, אני חושב, דווקא ממקום אחר, בסנקציות על איראן בשנים האחרונות. זאת אומרת, כשהנטילים, אתה יודע, כשאמרו, עכשיו האמריקאים יטילו את מה שנקרא סנקציות משתקות על חברות שסוחרות עם איראן, אז חברות צריכות להתחיל לחשוב. עכשיו, במקרה של אביאם סלע, אתה יודע, הוא ניסה לפתוח לפני כמה שנים חשבון בנק בחוץ לארץ, בדקו מי הוא וסרבו לו. והוא לא יכול היה להיות דירקטור או חבר הנהלה בחברות, בוודאי לא כאלה שסוחרות עם ארצות הברית או נסחרות בבורסה האמריקנית, כי מיד פוסלים. באותו רגע אתה חייב לחיות מתחת למכה. אני בכלל לא מדבר על נסיעות לחוץ לארץ וכל הדברים האלה, אני לא נכנס לעולמות האלה.
בסדר, יואב, אבל הוא די הצליח בחיים האזרחיים שלו, הוא עשה דברים ביג טיים, נכון שזה מאוד 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 קשה, ובמיוחד שמה שגם הקריירה הצבאית שלו נרסה, הבחור היה מסומן בתור מפקד חיל אוויר במובטח.
אני שם את ידי באש, כמובן שאי אפשר לבדוק את העניין הזה, אילולי פרשת פולארד אביאם סלע, היום היה מפקד חיל האוויר לשעבר, הוא היה כוכב שביט מיום כיפור והפרה, והאיש שתכנן את תקיפת הכור בעיראק, והאיש שתכנן ופיקד על השמדת מערכי טילי הקרקע האוויר הסורים במלחמת לבנון הראשונה, וכו' וכו' וכו'.
אני גם באופן אישי מכיר את התקופה, למדתי יחד עם יהודית רעייתו.
יפה, כן. כן. אז יהודית שהיא עורכת דין משפטנית כמוך. אז אני אומר, באמת הזה לא רק הקריירה הצבאית שנגדעה, כי האמריקאים התעקשו על זה שהוא יודח לאלתר ולא יקודם לפקד תל נוף ולא יקבל דרגת התת-אלוף, והוא עזב את הצבא, אלא גם קריירה שנכון צדק רוני, עושה קריירה מרשימה באזרחות, אבל הכל מתחת למקם, ואילולי זה הרשב יכול לעשות דברים לפחות, אתם יודעים מה, הם לא יותר גדולים, לפחות ליהנות מהם.
זה תיקון של עוול משווע שנגרם לו, אבל אלה האמריקאים, אין מה לעשות.
אני רוצה להגיד מילה אחת, והיא הסיבה, ארי, אני רוצה להגיד מילה אחת, והיא הסיבה שכתבתי היום בעיתון תטור שכתבתי. אני חושב שמדינת ישראל, פרשת פולארד היא פרשה אגומה שגרמה נזק רב מאוד, למרות שאבים סלע לא היה בדיוק האישות הכי מרכזית בה, ואישים מרכזיים ממנו שילמו מחיר פחות בהרבה. אבל מאז הפרשה הזאת, תרומתו, וצר לי, אבל אני לא אכנס לפרטים, תרומתו לביטחון המדינה באזורים הכי רגישים שלה, הכי חשאים שלה והכי קריטיים שלה, ותפליג גובל הדמיון לאן שאתם רוצים, היא דרמטית, היא מעבר למה שאפשר לתפוס, זה איש שלכאורה המדינה גרמה לו נזק, ועדיין הוא המשיך.
אם תגיד עוד משפט אחד, הוא לא יהיה חבר שלך יותר.
הפעלנו את הדמיון, הפעלנו את הדמיון, ואנחנו...
ונעשה הצדק גם אם מאוחר.
נכון.
יואב לימור, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה, ערב טוב.
וערב טוב לארנון אפק.
ערב טוב, אריה.
פרופסור אפק משיבה, תגיד, המצב הולך וטוב או הולך ורע? אני ראיתי שהאר מתכווץ. לעומת זאת יש המון חולים.
כן, האר של רוני, האר של רוני מתכווץ. שלום פרופסור אפק.
שלום רוני. אז תקשיבו, אתם צודקים שניכם שאתם מחייכים, אני שומע את זה פחות דרך הכל. בסופו של דבר אנחנו נמצאים במשהו שאנחנו יכולים לקרוא לו בלימה, אבל העובדה שהאר יורד, ואפילו היום ראיתי שבאחד העיתונים או באתרים פורסם שהוא אפילו הפך להיות 0.99, שזה פחות מאחד, זה באמת בשורה מאוד מאוד טובה. בבחינת בתי החולים אנחנו רואים בסופו של דבר התייצבות במספר החולים הקשים, במספר החולים המונשמים, ולכן יש מקום לאופטימיות, ובתנאי שכולנו נמשיך להקפיד על ההנחיות.
תגיד, אתה רואה גם ירידה בתחלואה בקרב הצוותים הרפואיים אצלכם, כמו שפורסם ברמב"ם?
פרופסור אלברטל אמר שזה קורה אצלו.
כן, כן, לא. תראו, בקום כל יש אנשים שהתחסנו. הרוב, האמת, הרוב הגדול, מעל 80% מהצוותים הרפואיים, 86% מהרופאים. כרגע הם אחרי החיסון הראשון, וכרגע אנחנו בשלבי החיסון השני, כבר חלק שבוע אחרי. אבל כבר אחרי שבועיים מהמנה הראשונה, התחלנו לראות ירידה בקרב אלה שחוסנו אפילו במנה אחת במספר הנדבקים, וזה באמת בשורה טובה. זה אומר שבסופו של דבר החיסון אכן עובד, אבל מה שעוד יותר היה משמח זה הבשורה שיצא רק השבוע, במחקר סרולוגי בדקו את רמות הנוגדנים בדם, בקרב אנשים שהתחסנו, ומצאנו ששבוע אחרי המנה השנייה, רמות הנוגדנים זינקו עד פי 20 בהשוואה לשבועיים אחרי המנה הראשונה, שזה בכלל בשורה טובה, אז יש מקום לאופטימיות.
אתה קורא לזה חוף מבטחים, המקום הזה של שבוע או 10 ימים אחרי השוט השני?
בוא נאמר שזה שבוע, שזה חוף הרבה יותר בטוח. גם פייזר מדווחים שבהמשך היו להם כ-9 נדבקים.
זה חוף מבטחים, 95% בעיניי זה חוף מבטחים.
אם מישהו...
אוקיי, גם המחלה אגב הייתה יותר קלה בקרב אותם 9 אנשים שכן נדבקו.
עכשיו תגיד, אם יש לך רופא שהוא אחראי מיון קורונה, והוא קיבל 2 חיסונים, וכבר עברו שבועיים אז, אתה לוקח לו נוגדנים ויש לו רמה גבוהה, אתה אומר לו, אתה לא צריך בגדי מגן ולא צריך מסכה?
ממש לא. אני אגיד לכם לגבי עצמי, למרות שאני כבר שבוע לאחר, אני ממשיך להקפיד גם על ריחוק וגם על מסכה וגם על אותם כללים. אני לא חושב שזה יהיה אחראי לעשות את זה.
לא, זה אין דברים שאין להם שיעור.
אנחנו חייבים להקפיד על כל ההוראות, גם מכיוון שיש עוד נקודה שאנחנו לא לגמרי יודעים אותה, וזו השאלה אם זה שחוסן והוא עצמו מוגן, האם הוא עדיין יכול להדביק אחרים?
בדיוק.
כי תיאורטית ו...
אחרי שהרופא הראשון...
אני אגיד לכם, אדם יכול עדיין, למשל, ניקח מודל אחר לגמרי של פוליו. שם האנשים שקיבלו רק את החיסון בהזרקה, אנחנו יודעים שהם יכלו להמשיך להפריש את הווירוס למרות שהם עצמם לא חלו, ואנחנו לא יודעים זה נכון או לא נכון לגבי הקורונה.
טוב, וחוץ מזה הנראות, אם הרופאים יורידו מסכות, העם הזה,
גם הרבנים יורידו מסכות, ואנה כן, אנו באים.
ותהיה חגיגה גדולה, וטוב שתיתנו דוגמה אישית. העיקר שתעמדו על הרגליים, אז זה שאתם מתחסנים, זה טוב וחשוב. תעמדו על הרגליים, אתם עושים עבודת קודש, תודה רבה לכם.
תודה רוני ותודה אריה, ובאמת בריאות.
בשמחות.
תודה רבה לך, תודה גם רבה. לכם.
אריה, תגיד שלום לסמי פרץ, פרשן בכיר בדמרקר. שלום סמי.
ערב טוב.
שלום רוני ואריה.
תגיד סמי, מה כולם רוצים משר אוצר? מה מתנפלים עליו היועץ המשפטי לממשלה, פרשנים, שוחד בחירות, שוחד בחירות? הבן אדם מזהה, ודי בצדק, מצוקה אצל האזרחים, ורוצה לשפוך עליהם כסף. מה פסול בכך?
האמת שזה ממש לא פסול לזהות מצוקה ולשפוך כסף. מה שכן פסול זה שלשר האוצר ולראש הממשלה ניתנה הזדמנות בחודשים האחרונים להעביר תקציב מדינה, להעביר חוק הסדרים, לקבוע את סדרי העדיפויות שלהם לשנת 2021, והם בחרו משיקוליהם שלהם שלא לעשות זאת. ממה הם כן רוצים לעשות? הם רוצים ללכת בלי ולהרגיש עם. כלומר, במקום להעביר תקציב מדינה, עם כל אגב, כל הקבלת ההחלטות שזה דורש, עם כל החיכוכים שזה דורש, ואתה רוני יודע היטב איזה חיכוכים זה דורש, הם מעדיפים לא להעביר תקציב מדינה, אלא לחלק כספים, לזהות איזושהי מצוקה, לזהות איזושהי בעיה, ולזרוק פה 70 מיליון שקל, שם 200 מיליון שקל,
לחלק,
לשים כסף בכיסים של האנשים, אבל בלי לשלם את המחיר של יציבות פוליטית שהיא לא נוחה לראש הממשלה.
אני חושב שכולם שותפים לביקורת על כך שאין לנו תקציב מדינה, אנחנו רק, כל אחד מאשים את השני, לא רלוונטי כרגע.
לא, האחראים אין שר אוצר וראש הממשלה.
בסדר, וראש הממשלה.
אין ספק.
אבל אם לא היו מעבירים כסף לאזרחים, לא היו שוחטים אותם, כי העם במצוקה והם לא שומעים לקולו, אז באין תקציב הם חייבים לשפוך כסף.
לא, אז נכון לעכשיו, יש החלטות שהתקבלו בממשלה הזו, והן מבוצעות. יש החלטה למשל לשלם דמי אבטלה עד יוני 2021. ההחלטה הזו מבוצעת. אין צורך לעדכן אותה או לשנות אותה. זו הבטחה מאוד מרשימה. זו רשת ביטחון טובה וראויה. כנל מענקים לעסקים שמשולמים להם בגין סגר, מה שנקרא. ברגע שסוגרים עסקים ושיש ירידה במחזורים שלהם, משלמים להם את המענקים.
אבל יגיד לך, אומר, זה המשך של מה שעשינו. פעם אחת עשינו מטס הליקופטרים ופיזרנו כסף לכל אזרח. שלחנו כמה צ'ק, 750 קיבלת. גם אני, גם אריה קיבלנו.
נכון.
לא דיפרנציאלי ולא בטיח, אבל זה סיפור אחר. אלה שלא צריכים קיבלו, ואלה שצריכים כפליים קיבלו רק חצי. אז אומרים, אני ממשיך בזה, אז אני מרים עוד פעם את המסוקים, ועוד פעם פזר מהמסוקים לכל דכפין. למה לא טוב? מה קרה?
אני חושב שכשאתה נמצא חודשיים לפני בחירות, כשהבחירות האלה מתקיימות בין השאר על רקע העובדה שהממשלה לא רצתה לאשר תקציב, או ראש הממשלה לא רצה לאשר תקציב, הוא לא רצה לאשר חוק הסדרים, אתה לא יכול להחזיק את המקל משני קצותיו. אתה צריך להחליט. אם אתה רוצה לבצע תוכנית כלכלית, על הכיפק, תפדל, בוא תעשה תוכנית, תעביר תקציב, תיתן יציבות, תיתן ודאות, תיתן אופק לממשלה הזאת, ואז תעשה מה שאתה רוצה. כשאתה עושה את זה חודשיים לפני בחירות, אז
אבל אנחנו כל הזמן חודשיים לפני בחירות.
כן, זה נכון.
אבל אם הוא יגיד לך שזה מכסף שכבר תוקצב מהקופסאות המופרעות האלה, מכל הקניפלים, מה שנקרא המטמונים הצדדיים שהוא השאיר לו בצד, אז זה קשר? או שזה עוד פעם, גם הנראות בעצם, שמע, עוד כמה? 7 שבועות בחירות? בדיוק, 7 שבועות ויומיים, נכון? 65 יום. אז בא שר האוצר, הגביר של המדינה, ואומר, הנה כל ססון וכל שמחה, בואו תיקחו מלא הקופה.
תראה, יש פה אבל משהו לא הוגן, אם אתה מדבר על המפה הפוליטית. תשמע, בשבוע שעבר היה מפגש המפורסם בין ראש הממשלה, אביב גפן, שר האוצר ושר התרבות, שבו היה הזדמנות צילום מאוד יפה וחגיגית, ובו סידרו לאומנים חבילת סיוע של 70 מיליון שקלים. עכשיו, אני רוצה לחדש לכם, זה כסף שרוני, אתה אריה, גם אתה ואני, אנחנו משלמים, זה לא כסף שראש הממשלה מחלק מכיסו או מתקציבו. אבל מה, עשו על זה סיבוב נורא נורא גדול ונורא נורא יפה, ומאז מה אמר אביב גפן בסוף המפגש הזה? היחיד שמחזיק בתקציבים הוא נתניהו. בעצם הוא פה מעביר מסר לכל מי שרוצה, לכל דכפין, שצריך לייצר פה עכשיו גלי עלייה לרגל ללשכתו של ראש הממשלה.
שלא לדבר
על היחד שהוא רוצה, וזה נותן יתרון לא הוגן לקראת הבחירות. אגב, חילי טרופר שהיה במפגש הזה בכלל נחתך מהפריים ולא צולם.
הוא לא הראשון, גם ישראל כץ נחתך מכל מיני פריימים. גם בפריים הזה שיהיה עם הסיפור של הקצוות, ביבי יקטוך אותו. זה גם די מסביר את הסיבוב קצת שביבי נוער לערבים, נכון? מה הוא מבטיח להם? הוא לא מבטיח להם חוק לאום, לא מבטיח להם שום דבר. הוא מבטיח להם מזומנים, לא?
נכון, הוא מבטיח עטבות כלכליות. אני לא חושב שזה נכון להשאיר לראש הממשלה, בטח כשהסיטואציה היא שאין תקציב מדינה, איזה מין קופה קטנה גדולה כזאת, לזרוק למי שבא לו, אולי אפילו גם לקרוך את זה באיזה מופעי יחץ וסרטונים מצולמים שנותנים לו יתרון מאוד גדול. ואני חושב שהיועץ המשפטי לממשלה זיהה את זה. אגב, מה זה זיהה את זה? אני מניח שהפקידות המקצועית שמעורבת בדיונים האלה, פשוט הסבה את תשומת ליבו לעובדה שמנסים לעשות פה מחטפים לקראת הבחירות, כלכלת בחירות, תעמולת בחירות, והכל צריך לזכור, מדובר קודם כל בכסף של כולנו, דבר שני, מדובר בכסף שיום אחד אנחנו נצטרך לשלם אותו.
לא יום אחד, אנחנו נצטרך אותו ימים רבים. תודה רבה לך, סמי.
סמי פרץ, תודה רבה.
תודה רבה. בסוף היועץ המשפטי השם, כמובן.
וערב טוב לישראל גנץ, ראש מועצת בנימין.
שלום אדוני.
ערב טוב. ערב טוב.
קיפלתם את מהל המחאה, הפסקתם את שביתת הרעב, ביידן נכנס לבית הלבן ובכך נסגר חלון ההזדמנויות לסדר את המאחזים?
נסגר חלון ההזדמנויות בשלב הזה עד הבחירות. אנחנו בסוף יודעים שלא תמיד מצליחים הפעם הראשונה, אנחנו ממש 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 לא נואשים הדבר הזה. אבל דבר אחד מאוד מאוד חשוב קרה, אני חושב, וזה בתודעה הציבורית של כולם. התפיסה הזאת שמישהו, שהמתנחלים שם הם חבורת פורעי חוק שלו על הערים, שאין לה שום ביסוס, בסוף זה אנשים שנשלחו על ידי ממשלת ישראל, מדינת ישראל, ומגיעים להם תנאים בסיסיים, זה קונצנזוס. עכשיו יש דיון עם בני גנץ, אם זה החלטת ממשלה כזאת או אחרת, אבל הבנה שצריך למצוא פתרון, אני חושב שהיום יש עליה קונצנזוס, וזה דבר חשוב, ומפה אנחנו נמשיך להתקדם.
ישראל, על הרעיון יש לי מחלוקת גדולה איתך, אבל על טקטיקה אני בכלל לא מבין אתכם. אתם עשיתם את מעל המחאה כשבבית הלבן ישב אחד מגדולי התומכים שלכם. הוא זז, אז במקום להגדיל את המחאה, אתם מפסיקים. עשיתם את זה שלא הוכרזו בחירות. עכשיו שיש בחירות, ויש נפתלי בנט, ויש גדעון סער, ויש נתניהו, שאתם צריכים או יכולים לחלץ מהם הבטחה, הבטחת בחירות. הבטחות קיבלתם הרבה, אף אחד לא קוימה כמובן, אז אתם פתאום מתקפלים, זה לגמרי לא ברור לי.
אז בוא נעשה סדר.
בבקשה.
ראשית על הרעיון ושניים על הביצוע. קודם כל לגבי הרעיון, בשיחות שלנו, ואני השקעתי בנושא הזה עשרות שעות בחודש וחצי האחרונים, עם, בוא נגיד, כל רחבי הקשת של הקואליציה, גם מכחול לבן וגם הליכוד. כשבא ראש ממשלה לצורך העניין, כשבא בזמנו אריק שרון נוחת במסוק, ליד גבעת הראל, אומר, פה יקום יישוב, יום הנוחות מגיעים טרקטורים וישרים את השטח. המסוק מומרי, התושבים נשארים, ומטה בנימין צריכה לתת מעניין לתושבים האלה. המציאות הזאת שבה ראש מועצה, לא משנה אם בשומרון, בגוש עציון, בהר חברון או בבנימין, צריך מעניין לתושבים שהממשלה שלחה, וזו אחריות שלו, והממשלה מתנערת, היא לא מקובלת. ואנחנו מדברים, יש עשרות יישובים שבסיטואציה
כזאת, אתה צודק, אבל עכשיו בחירות. לא, זה הרעיון. עכשיו, ישראל גנץ עכשיו בחירות, ואתה יכול לדבר בחירות.
זה הזמן.
להגיע ולהגיד, נתניהו לא קיים, גנץ לא קיים, תבחרו במישהו אחר.
אז בואו נדבר גם על הרעיון וגם על תיקח. קודם כל זה היה הרעיון, ולכן אמר לי רוני של חולק על הרעיון, זה הרעיון.
הוא אמר, אריה, הוא אמר, הוא אמר שרון, אבל שרון זכרונו לברכה.
יש מניעה חוקית, אני באופן אישי עשיתי עשרות שיחות עם אנשי משרד המשפטים בתקופה האחרונה.
תעזוב, יש לנו חצי דקה, דבר פוליטיקה.
רגע, אבל אריה... אבל פוליטית זה לא אפשרי היום, כי כרגע אחרי שביידן נכנס אין עילה מדינית לשינוי. לפני ביידן יכלה הממשלה להגיד, תשמע, יש פה עילה מדינית, בוא נעשה את זה מהר. היום, כשאין עילה מדינית, לא ניתן לעשות את זה בתקופת בחירות, גם אם הממשלה מאוד מאוד רוצה. ולכן, ברגע שביידן נכנס, החלון הזה נסגר עד לבחירות. פשוט. הבטחות אפשר לקבל, אבל זה לא האירוע. ולהסדיר עד הבחירות לא נוכל בגלל מניעה משפטית. לכן המעל קופל.
הבנתי. תודה על התשובה שלך. תודה, ישראל.
ישראל גנץ, ראש מועצת בנימין, תודה רבה. ואנחנו לסיום דווקא חדשות עצובות, אבל אולי לא נורא עצובות.
קצת עצובות.
ערב טוב לסגית אורוביץ, דוברת הספארי ברמת גן.
ערב טוב.
מה קרה?
הלכה לבית עולמה דניסה, אחת מזקנות שבט הג'ירפות שקיימות בכלל בעולם. מה קרה?
הכותרת דרך אגב הייתה נהדרת, גם נורא עצובה וגם נורא מצחיקה. הג'ירפה הגיעה לשמיים.
נכון. כן, נכון, נכון. והאמת היא שאני נוטה להסכים עם הפתיחה, אריה, שזה גם שמח וגם עצוב. זה עצוב בתור התחלה, כי באמת אין מה לעשות. תמיד פרידה היא דבר עצוב, ובטח כשמדובר בבעל חיים כזה שכולנו הכרנו כל כך הרבה שנים, כבר דיברנו הרבה פעמים שאנחנו עובדי הספארי נמצאים כבר שנים רבות בספארי, ודניסה בת ה-31 הגיעה אלינו כשהיא הייתה בת שנתיים, אז בעצם רובנו מכירים אותה ממש ממש מגיל צעיר, ומכיוון שהיא חיה כל כך הרבה שנים, אז הרבה מאוד מבקרים גם הכירו אותה, והיא הופכה להיות מין סוג של סמל, ג'ירפה מאוד מזוהה, עם פנים קצת כהות יותר, והשנים באמת גרמו להרבה מאוד אנשים להיקשר אליה.
היא תמיד הייתה בשמאל מרכז כל השנים האלה?
למה? למה? למה?
היא תמיד הייתה א-פוליטית, ולכן אני חושבת שכולם כל כך התחברו אליה, ובאמת, כמו שאמרתם בהתחלה, אחת מהג'ירפות הכי הכי מבוגרות בעולם.
תגידי סגית, מה הגיל התיאורטי המדעי של ג'ירפות? לאיזה גיל הן מגיעות?
בטבע ג'ירפות מגיעות בערך לגיל 20, ובגני חיות ג'ירפות הגיעו עד לפני כמה שנים, דיברו על גיל 28 כשיא של ג'ירפות בגני חיות, והיא הייתה בת 31.
זה מה שנקרא בסביבה טובה.
נכון, ממש בסביבה טובה.
כנראה טיפול אוהב ותומך מכם.
ממש ממש ככה. בגלל הקורונה אתם מבקשים גם להימנע מביקורי תנחומים ואין שבעה מסודרת.
בחוג הג'ירפות.
בגלל הקורונה אנחנו בעיקר לא מקבלים בכלל מבקרים, וכן, וכל מי שיכל להתאבל ממש מקרוב זה היו אנשי הספארי שנמצאים בספארי גם בימי הסגר. וכן, אנחנו לא יכולים, אנחנו מקבלים תנחומים מרחוק, ואנחנו רואים איך אנשים באמת מכירים אותה ומזהים אותה ומזהים אותה בתמונות שלהם מהספארי, ו זה מאוד מאוד מרגש, ובאמת גם מרגש לדעת שבעל חיים כזה הגיע לסביבה טובה, וקיבל חיים טובים ותנאים טובים, והאריך שנים, כי גיל 31 זה הרבה יותר מ-120 אצלנו.
במה ננחם אתכם, כמו שאומרים זקני ירושלים, שהמוות יגיע רק ביתו, שכל החיות יזדקנו בכבוד וישברו שיאים של גילאים, ואתם תחשבו לספארי שמקיים את יושביו, עד 125, נאמר.
אני מוכנה לחתום על זה.
יפה. סגית אורוביץ, דוברת הספרים.
תודה רבה.
גן, תודה רבה
תודה
לך.
תודה לכם.
זהו רוני, העורך והמפיק שלנו היה אסף נבו, אחראי על השידור תום זוהר, העורך בדיגיטל עמיתי דואק, אחרינו ספורט עם קופמן ושרף.
שתהיה אנחנו לכולכם סבלנות עם הסגר, אתם שומעים, אנחנו בדרך הנכונה, תרגיעו, אל תחפזו, ננצח.
כל אחד שיסתכל על עצמו בראי ויראה איך האר התכווץ.
בדיוק.
האר התכווץ, אל תגדילו אותו מחדש.
נכון, אר מקובץ מבטיח חיים. תודה לכם.
תודה רבה.
ביי ביי.
סוף שבוע טוב.